מישהו שלח לי בבוקר, תשמע, אני מאזין הדוק שלכם, ושולח לך עוד מעט.
הוא כתב הדוק עם אי?
לא, דווקא כתב עם א', ותכף שולח לך וידאו בלייב ממקסיקו סיטי.
למה?
של מה?
לא יודע.
של מקסיקו סיטי.
זה היה בשש בבוקר. קרב
תרנגולים כזה.
זה היה בשש בבוקר, והתכף שלו כנראה...
לא יודע אם הוא חי עוד.
כן. לך תדע. אז שלחתי לו בדיחה על מקסיקנים, אתה יודע.
בסדר, ציטט שלך.
אתה יודע, מה צועק מקסיקני כשנופלת לו הפרוסה? אריבה, אריבה.
תודה. יש למה לצפות פה, ליד, יש למה לצפות.
אנחנו כבר רצים, אנחנו כבר רצים, יופי, מעולה, זה טוב לי. כן, עם ההמחזה. טוב, תעשה מה שאתה תמיד עושה.
מה שאתה תמיד עושה, למען אלו שרק מאזינים ולא צופים, אז אני אגיד, נראה לי שאנחנו לא לבד פה, בכל הדבר הזה. נמצא איתנו היום ליאת ברון.
יס!
שלום, מתרגמת, כותבת, השתתפה במחוברות פעם. שימי לב שאמרתי מחוברות ולא מחוברים.
נכון, כולם אומרים מחוברים.
נכון. וכיף לנו שאת איתנו פה.
תודה רבה.
ועוד מעט נראה אם גם לך יהיה כיף שאת פה. אני לא, אבל...
ממש בספק, אני חושבת שדיברתי מספיק.
יכול מאוד להיות.
טוב, אז וולקאם לעוד פרק של...
מה יש בזה?
אתה.
אלעד יצחקיאן.
אני קובי מלמד, ואת?
אני ליאת.
יאי, אוקיי, זה...
כן, we established that.
זה היה מספיק טוב.
רוצה לשמוע קצת מה עושים פה?
בוא, תן, תסביר לאנשים.
לאלה שבכל זאת פעם ראשונה
איתן. את
מוזמנת?
אחד משניכם, אני לא זוכרת איך קוראים לכם.
זה קובי.
קובי מביא, עושה תחקיר על...
מושלם, עד כאן מושלם.
אני רוצה שכל האורחים יעשו את זה מעכשיו.
עושה תחקיר על איזשהו, הוא לוחץ ערך אקראי בוויקיפדיה, הוא לא מתאים לו הראשון, אז הוא אומר, טוב, best out of three.
כן.
מוצא איזה משהו, עושה על זה copy paste של הוויקיפדיה, מביא את זה לפה מקרי.
כן.
ותמיד זה מעניין, אין דבר שהוא לא מעניין.
וואו, הלוואי וזה היה כל כך קל.
כל המתודולוגיה נחשפה פה, הקרביים שלך על השולחן. אתה גמור. אנחנו מחליפים אותך בצ'אט GPT שבוע הבא.
ואתה לא יודע.
על מה מדובר?
על מה מדובר?
יש גם אותי פה,
כן. גם אני לא, אבל אני וידאתי שיש לי איזה 10-12 נושאים שאני לא מוכנה שיבואו, והוא אמר לי שזה באמת.
10-12.
זה לגמור, הבטחנו כבר שזה לא באחד מאלה. קיצר, טוב, נראה לי שזה היה מספיק.
כן, אלה היו חוקי הפורמט, אני רק אזכיר לפני ששמים פה את ה-Q, לעקוב אחרינו, כי צריך לעקוב, ככה עושים, בסושל, אינסטגרם, פייסבוק, עקבו, חצו לפעמון.
יש לנו טיקטוק.
יש גם טיקטוק, יש הכל, בקיצור, יאללה, בוא נשים איזה משהו.
מה קורה?
אנרגיות גבוהות פה, יעקב, אנרגיות גבוהות מאוד.
נכון.
אנחנו נצטרך לשמור את זה ככה.
כן, אני קמתי ב-5 בבוקר, אז כאילו...
זה נשמע טוב.
מישהו היה צריך לסיים את העבודה לקראת הדבר הזה.
יש עבודה לקראת הדבר הזה?
זהו, והמישהו הזה לא יכול להיות אתה.
יכול להיות, אבל זה לא.
כן.
קרו מקרים.
האמת שבאמת קרו מקרים, ואפשר שיקרו עוד, אם אתה רוצה. רק אומר.
יכול להיות.
כן.
אבל לא.
בסדר, כאמור. טוב, אז מה, אנחנו ניכנס לעניינים ונתחיל סיפור?
יאללה, קדימה. אני באתי מוכן.
אני ממש רוצה לראות מה הנושא.
אני מצפה שאת תעשי הכל, אני לא... זו המטרה שיש פה אורחים, שאני לא אשכח שום דבר.
אם פתאום לא שומעים אותי יותר, אני פשוט קמתי והלכתי, אני רק רוצה ש...
בסדר, כאמור.
אין בעיה, ותוכלו לראות אותה כמה והולכת, אם תורידו את אפליקציית רלוונט. אהבת את זה, אפליקציית רלוונט. חיני חינם בכל האפליקציות, בכל חנויות האפליקציות.
בסדר.
זהו, אנחנו שם. טוב, יאללה, בואו נצא לדרך. בתחילת שנות ה-70.
אני אוהב שזה מודרני יחסית.
Oh my god, זה עליי.
וואי, זה יכול להיות מצוין.
Main character energy, מה שנקרא.
סוג של This is your life בהפתעה.
וואו.
וואו.
הולך להיות דול.
בואי לא נעשה את זה. בתחילת שנות ה-70 היה נחשב היין האוסטרי כחלופה זולה ליינות הגרמנים והאיטלקים. אתם בעניין של יין?
אוסטרי?
יין.
מבחינתי יין זה כזה, אומרים לי תביא יין, אני נכנס לאיזשהו קיוסק, קונה משהו ב-30 שקל, זו ההבנה שלי ביין. המחיר, אני יודע, אני מבין.
כזה 3 ב-100?
כן, כן. לא ענין.
אני עבדתי בקרם של הקיבוץ, זה הכי קרוב שהתקרבתי ליין, אני לא אוהבת יין.
באמת? טוב, האמת שגם אני לא כזה אוהב יין. אני מאוד אוהב אלכוהול, על כל סוגיו כמעט. יין לא מדבר אליי, אני כאילו לא מצליח, אתה יודע, אתה מכיר אותי, אני בוויסקי ורום ובירות וזה, אני מאוד יודע להגיד לך, זה ככה, זה פה, זה יותר טוב, זה פחות טוב, זה ביין, אני פשוט, אני לא מצליח להבדיל.
אני חושב שזה מומצא, כולם משחקים אותה, הם לא מבינים בזה כלום.
זה ממש, כולם משחקים אותה, זה פשוט קשקוש, תקשיב, אני הייתי באנדורה, הכניסו אותנו לתוך מרתף עם יינות, אני חושבת שהם היו בני 7,000 שנה, אני לא יודעת, הם היו ממש מלאים באבק, ואף אחד אסור לגעת בהם, והיינו כולם צריכים ללכת על קצות האצבעות וזה, הם מאוד התלהבו מזה, אני פשוט, אני הרגשתי שאני לא...
ישן זה טוב.
המשקיע הזה נמצא פה הרבה זמן.
הוא בטח טוב.
דברים שהם יותר טובים ככל שהם מתיישנים, זה חשוד מאוד.
כן, זה לא אמור לעבוד ככה.
נכון. נכון, זה נכון.
מה שלא מת לא...
בגלל זה אני לא אוהב את ניקולס קייג'. קיצר, אז בתחילת שנות ה-70 נחשב היין האוסטרי כחלופה זולה ליינות הגרמנים והאיטלקים. רוב היינות האוסטרים היו מה שנקרא יינות כינוח, מתוקים כאלה.
זה בכלל בלתי נסבל בעיניי.
אני איתך, אבל זה מאוד מתאים לחך הגרמני, הגרמנים מאוד אוהבים את זה. הענבים נקטפו בכוונה בשלב מאוד מאוחר בעונה. כדי שיאנו משאירים אותם כמה שיותר זמן על הגפן בעצם, וככה הם מתוקים יותר. היינות המתוקים הטובים ביותר נוצרו מענבים שגדלה עליהם פטריה מיוחדת.
שמה נורא.
זו פטריה שכזה מייבשת כזה מבפנים את הדבר, את הענב, וזה יוצר מה שנקרא, הם קוראים לזה ריקבון אציל, שזה... מייבש את הענבים, הופך אותם לסוג של כמו צימוקים כזה, ואז מזה בעצם מייצרים את היין, שנחשב לא רק מאוד מתוק, אלא גם למאוד איכותי ויוקרתי, וזה כאילו, זה עבודה.
אוקיי.
זה חתיכת דבר רציני, כאילו נחשב בתחום. עכשיו, הענבים נקטפו באמת לקראת סוף הקיץ, ואז נשלחו ליצרנים, שהיצרנים האלה בעצם שמו את הענבים במחלי התססה מאוד גדולים, כמו שמייצרים יין, מציסים אותו ואז זה, אז שמים את זה במחלי הצסה מאוד גדולים, ואז שולחים את זה למבקבקים בכמויות גדולות, כאילו כל הקטע של זה, זה שזה יצור mass production, כאילו עניין של כמויות גדולות. עכשיו, היינות האוסטרים, שנחשבו לאיכותיים באמת, הם עמדו בתקן גרמני, קראו לזה, סלחו לי על, אם זה לא יהיה מדויק, אבל זה, פרדיקאץ ויין.
לי זה נשמע מדויק, אני לא יודע.
סבבה, שזה... פרדיקאץ ויין, שזה בעצם סטנדרט חוקים, כזה סט דרישות נורא ספציפיות לגבי, כאילו, מה אפשר לעשות, כאילו, אופן היצור, איזה זני ענבים משתמשים, כמה סוכר הוספת פנימה, כאילו, ממש יש כאילו כל מיני הגבלות נורא מדויקות, כדי שתוכלו לקרוא ליין שלכם, כאילו, בתוך הקטגוריה הזאת.
אוקיי. הם אוהבים לעשות את זה באלכוהול.
נכון? הגרמנים?
בכלל, באלכוהול, כזה, כן. זה נקרא טקילה, רק אם זה מחבל טקיל, וזה נקרא, נכון, יש את ההמצאות האלה, מדויק. שמפיין, חבל שמפיין.
נכון,
דיינו.
נכון, יפה.
אני מאשים אותך, אתה חלק מהעולם הזה.
שקוניאק מגיע רק מחבל קוניאק.
פשוט יין, וכל מה שקשור לאלכוהול, שהוא לא בירה בספורט בר, זה פשוט התחום הכי תרחני.
זה תרחני?
אתה פשוט תרחני, יש להם חוקים לכל דבר. וגם אסור לבלוע את היין להשתכר. דרך אגב, כוס יין, אם בא לך להשתכר, אז כוס יין לבן על בטן ריקה זה הדבר הכי טוב.
וואלה.
זה הדבר שמשתכרים ממנו הכי מהר.
מעניין.
כי לא אתה... בירה? מי משתכר בבירה?
לא.
אף אחד לא משתכר בבירה.
אבל אני אתן את הקונטרה, הסיבה לתקנות האלה, זה לא... כאילו, ברור שיש בזה גם מימד של...
פלצנות.
הגזמה ופלצנות וכו, אבל כאילו, בסופו של דבר, החוקים האלה מעוגנים בשביל לעשות איזושהי בקרת איכות, כאילו, built in. יענו, אם אתה כותב קוניאק על התווית, אז אתה יכול לדעת שהיין הזה הגיע מהאזורים האלה, עשו אותו מהענבים האלה, הוא עמד ככה וככה זמן בחבית, עשו את זה בטמפרטורה הזאת והזאת, כאילו, ממש יש... הגבלות נורא ספציפיות שאתה יודע שכאילו זה תו תקן כזה של איכות. מצד שני, הרבה פעמים, במיוחד בקוניאק אישית, זה די אומר שלהכל יש בערך את אותו הטעם. כאילו הקטגוריה לא כזאת מגוונת, לדעתי לפחות. בכל מקרה, אז זה הסטנדרט של הדבר הזה. עכשיו, באמצע שנות ה-70, האקלים באוסטריה התחיל להשתנות. כאילו החורף הפך לגשום יותר מבעבר, ובמקביל דווקא הטמפרטורות הממוצעות עלו. עכשיו, השינוי באקלים, שאני לא יודע אם שמעתם פעם את המושג הזה של שינויי אקלים, זה דבר.
אני הצבעתי לטראמפ, אני לא מאמין בזה.
או, יפה. אז השינוי באקלים שם גרם לזה שהענבים היו כבדים יותר, כי היה בהם יותר מים, ואז הם נפלו מהגפן בשלב יותר מוקדם בעונה. לפני הפטריה. בדיוק. ואז הענבים פחות מתוקים, ואז היין שיוצא מהם פחות מתוק. בעיה.
בעיה.
אפשר להוסיף סוכרזית?
פשוט כזה, מישהו עומד מעל עם הכפתור המטופש הזה?
אתה מכיר את הבקבוק הזה של המי סוכר?
אה, אוקיי, כן.
בבתי קפה?
אחד אחד פשוט.
זהו, אני מדמיין פשוט את הכפתור שיש לו את הקליק הזה וזה.
מה, ביקב בקיבוץ אי אפשר היה ככה לנדב, אני חושב שזה כוח עבודה גם ככה בחינם. תשימו מי סוכר בה.
עכשיו, במקביל, בזמן שזה קורה, הרשויות באוסטריה מתחילות להבין שמשהו לא בסדר. הכמות של היין האוסטרי שעומד בתקן הזה של הפרודיקצוויין, הכמות הזאת פשוט הייתה גבוהה ברמה שהיא כבר לא הגיונית. כאילו לא הגיוני שכל כך הרבה יצרנים ממתינים הרבה זמן לענבים שלהם וכותפים אותם וזה, ועם הפטריה וזה, כאילו זה פשוט לא סביר. ומשרד החקלאות רצה לבדוק בדיוק איך זה קורה. עכשיו הבעיה הייתה שפשוט לא היה מספיק כוח אדם. לבדיקות האלה. הרשויות העסיקו 18 פקחים שהיו אמורים לבדוק בערך 60 אלף חברות. חברות.
כן. מה ישראלי?
כן, מאוד.
כן.
זה בערך מה שיש בפקחים של משרד החינוך, נכון? זה בערך אותו יחס.
דעתי פחות.
פחות כנראה.
זה, כאילו, הם צריכים לבחון כל מיני שלבים בשרשרת הייצור של הדבר הזה, שזה כאילו החקלאים והיצרנים והמבקבקים וזה, כאילו כל שלב בדבר הזה, ויש רק 18 אנשים בכל המדינה שעושים את הדבר הזה. בשנת 1975, משרד העבודה האוסטרי עשה בדיקות, גם בדיקות מעבדה וגם בדיקות טעימה, ל-76 בקבוקים שונים של יצרנים שונים של יין אוסטרי, מתוכם נמצאו תקלות ב-56 מהבקבוקים, והבודקים הניחו שזה בעיקר תקלות באחסון ובשינוע של היין, כאילו משהו בשלב הזה.
מה שמעניין אותי זה, אם הבקבוק תקול, האם אתה, מה אתה עושה איתו? אתה מחלק למשפחה שלך?
החבר'ה האלה מחרימים כאילו את הבקבוק ומה עושים איתו? זו שאלה טובה.
הם שותים אותו.
אני מניח שכאילו, זה עדיין דרינקבל.
היית קונה בקבוק שכתוב עליו תקול? יין סבבה סוג ב'?
הייתי קונה? לא בהכרח, אבל אני אגיד לך ככה, אני באמת עבדתי בתעשיית האלכוהול וברים וזה, ובמקום שעבדתי בו שהגיש הרבה מאוד בירות, היה קטע כזה של, אתה יודע, מחזיקים המון בירות, עשרות סוגים של בירות שונות, ולפעמים בקבוקים מגיעים לתוקף שלהם, ואין כן. מה לעשות איתם, אסור לך למכור את זה. כן. הקטע הוא שהרבה פעמים אלכוהול, בגלל אחוז האלכוהול, זה לא באמת מתקלקל. פשוט יש כאילו...
סתם רגולציה.
תאריך שרירותי כזה ששמים באופן
כדי
באמת...
כדי שתקנה חדש.
כן.
גדול.
כן, כן. זהו, כדי כזה כסתח כזה. אז מה שעשינו זה שהצוות, היינו פשוט קונים ב5 שקלים מהמקום. בקבוקים שהם פגי תוקף, שאפשר כאילו, בקבוקי בירות, תלוי בסוג הבירה, אבל יכולים להחזיק גם באמת הרבה שנים אחרי התוקף שלהם. קונה את זה ב5 שקלים, מביא את זה לאיזה אירוע, פשוט הרמה של בקבוקים, וכיף גדול, וזה עדיין טעים, אולי פשוט פחות מוגז.
רק מישהו אחד מת.
כן.
פר אירוע.
רק אחד שידעו.
אנחנו לא מדברים על דוד רמי, אבל בסדר. קיצר, אז הדבר הזה קורה, יש בדיקות, אין באמת מספיק אנשים בשביל שיעשו את הבדיקות, אף אחד לא יודע מה קורה. ואז, ב-21 בדצמבר 1984, שימו לב, זה כבר הרבה שנים כבר אחרי, נכנס דוד אלמוני למשרד, משרד לכימיה חקלאית, בממשל האוסטרי.
גם שם הם ממציאים שרים ותפקידים, כן? ממש יש הרבה דמיון.
הוא נכנס למשרד הזה, זה בווינה, והוא מניח בקבוק על השולחן, והוא אומר, חבר'ה, בתוך הבקבוק הזה יש את הנוזל שבו היצרנים האוסטרים נעזרים כדי לייצר את היין בכמויות הכל כך גדולות באופן לא סביר שלהם. הוא מניח את זה שם, אומר את זה, והולך. אף אחד לא יודע מי זה עד היום. אף אחד לא יודע מי זה, מה הקשר שלו, מה התפקיד שלו, הוא פשוט עשה את זה והלך.
הוא כל כך היה אוסטרי.
אז הבקבוק הזה, הם לקחו אותו לבדיקה כימית כאילו רצינית כזה, פשוט הריצו בערך את כל הבדיקות שיש להם, ואז הם גילו מה יש שם, הם מצאו מספר חומרים כימיים שונים בתוך הדבר הזה, וכמה מהם נחשבים לרעילים, וזה לא עוזר להם יותר מדי, אבל זה כן אומר שהם יכולים אולי עכשיו לדעת לכוונן את הבדיקות הבאות שהן יעשו, בדיקות המעבדה הבאות, ולחפש כאילו האם יש את החומרים האלה. שזה נחמד. כמעט חודשיים לאחר מכן, באמצע פברואר 1985, טיפ אנונימי מגיע מאיזה מישהו שעבד בתעשיית היין האוסטרית, גם לא מזדהה בשם.
מה קורה וזה. שם?
הם אוסטרים, לא רוצים שידעו מי הם. והוא אמר, שמעו, אני יודע על איזה יצרן יין גדול במדינה, שהוא, מה שהוא עושה, הוא קונה כמויות גדולות של אחד הכימיקלים האלה שמצאתם שם בבקבוק הזה, הוא קונה כמויות גדולות של הדבר הזה, ובהצהרות המס שלו, הבן אדם כותב שהוא קונה את זה בשביל הטרקטור שלו.
זה כל כך שובר שורות.
כן, יש בזה, נכון? נכון, ממש, 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 ממש.
שוולטר וייט מסתובב בסופר וקונה את כל הנוזלים האלה בשביל... אי אפשר לראות
כן. אפשר לראות באפליקציית רלב. אבל זה די זה, אז כאילו הדוד הזה משתמש כאילו בדבר הזה לכאורה על הטרקטור החקלאי שלו. עכשיו, הרשויות שהולכות נציגים לאותו היצרן עם הטרקטור, והם לוקחים את היין שלו לבדיקות מעבדה, והם מצאו שבאמת היין הזה הכיל כמות מאוד גדולה של חומר. החומר הזה נקרא דיאטילן גליקול. אני אגיד את זה כמה פעמים בפרק הזה, okay. אז כאילו לזכור. דיאטילן גליקול, והמטרה של הדבר הזה היא בעצם לעקוף את ההגבלות על כמות הסוכר ביין, וגם להוזיל את הייצור. אני אסביר. דיאטילן גליקול זה בעצם נוזל בהיר, אין לו ריח, ויש לו טעם מתקתק. זה חומר שבתכלס משתמשים בו בתהליך הייצור של כל מיני תרכובות כזה, פוליוריטן, פוליאסטר, כל מיני כאלה. משתמשים בו גם בתור חומר קולט לחוט בייצור של טבק, דיו למדפסות, דבק.
לא, דברים האלה שנמצאים בתוך התרופות?
יכול להיות. בתוך התרופות לא מצאתי ברשימת שימושים. אפשר למצוא אותו, אבל במספר נוזלים הידראולים ונוזלי בלמים.
כן. לא למאכל, אתה אומר. בגדול. מסכם את זה.
ומשתמשים בזה גם בתור חומר ממס בייצור של צבעים ושמנים.
זה רעל.
כן. כן. הצריכה של הדבר הזה זה מסוכן. כשהחומר הזה מגיע לכבד, הוא מתפרק. הוא מתפרק לכזה כמה מולקולות שונות. משם הוא מגיע לכליות, והוא פשוט הורג תאים. בכליות, זה משמיד את הכליות וגורם למה שנקרא חמצת מטאבולית, או מטאבולית, whatever, שזה מצב מסוכן שבו הגוף בעצם מייצר יותר מדי חומצה, וכאילו, זה פשוט כאילו חומצה בגוף.
נחמד.
זה מה שקורה, זה עלול להיות קטלני, ובנוסף, דיאטילן גליקול גם משפיע על מערכת העצבים ועלול לגרום לשיתוק. אז מצאו את זה בבקבוק יין של כן. הדוד הזה. עכשיו, הקטע זה שאחת הדרכים, כאילו אם מישהו סובל מהרעלה של דיאטילן גליקול, אחת הדרכים להיפטר מזה, זה באמצעות אתנול, מה שאנחנו מכירים בתור אלכוהול לשתייה.
אשכרה, אז זה כאילו נוגד את זה? שאתה שותה את היין?
זה האנטידוט.
כן. סוג של, אני לא אכנס כאילו למונחים הרפואיים, אבל צריכה של אתנול כאילו... קראתי את זה בתור כזה, מעסיקה את הכבד, הכבד עסוק כאילו בלפרק את האתנול, ואז הדיאטילן גליקול לא מתפרק, כי הכבד עסוק מדי, ואז כאילו אנחנו פשוט מוציאים את הדיאטילן גליקול החוצה מהגוף שלנו.
הבעיה זה הפירוק שלו בקיצור.
כן, בדיוק. אז כאילו, אם אתה, לכאורה, אם אתה שותה אלכוהול יחד עם זה, אז בעצם ההשפעה של זה ממש קטנה. שזה סבבה, אז באידיאל כאילו התוספת של החומר הזה ליין זה די סבבה.
כאילו, דמיין מה היום מוצאים נגיד בתוך טובי.
מה מצאו בתוך טובי, ולכן אני די בטוח שאני צודק, יכול להיות שאני לא, ולכן אני אשים לכאורה וזה. אם אני זוכר נכון, טובי, ממש קצת אחרי שהוא עלה למדפים, הורידו אותו מהמדפים לכמה שבועות, ואז הוא חזר. בדיוק אותו דבר.
כאילו
שינו את
התרכובת או איזה משהו?
אני חושב שלא.
כן, היה בו שיט.
זה מה שאני זוכר, שוב, יכול מאוד להיות שאני טועה.
זה איזשהו...
יצרני טובי, דברו איתנו אם יש לכם ביקורת על מה שנאמר פה עכשיו.
עבר די הרבה זמן מאז שטובי הגיע, אולי 10 שנים.
משהו כמו 10 שנים, כן.
זה פתאום הפך להיות משהו שכולם שותים, למרות שהוא מגיל, וזה ממש נדפקים מזה, ואז היה לזה כתבות שמצאו בזה, לא יודע, חומרי ניקו, אין לי, לא יודע מה, משהו ברמה הזאת. אבל כן, שמים רעל ברעל.
אז כן, זה הדימה. אז באידיאל בעצם, התוספת של החומר ליין יכולה להיות יחסית בסדר, ובלי הרבה השפעות חמורות. הבעיה היא שיש גם סוכר, ביינות האלה, וברגע שיש סוכר זה די מבטל את העניין. שוב, לא אכנס להסברים הרפואיים.
אני בשלב הזה מרגיש שאני צריך להיות וולטר ווייט כדי להבין כאילו מה קורה.
אני לא אכנס להסברים הרפואיים, אבל בעיקרון זה די מבטל את העניין והופך את הדיאטילן גליקול ליותר רעיל ומסוכן ממה שהוא בדרך כלל אפילו. אז מעולה.
כל כך בא לי לשתות את זה עכשיו.
אז מצאו את זה ביין שם. עכשיו, כמות הדיאטילן גליקול שנמצאה ביין הספציפי הזה שנבדק, לא הייתה מספיקה כדי להיות קטלנית באופן מיידי, אבל צריכה מתמשכת של יינות כאלה, זה מסוכן.
בניגוד לשאר הסכנות של לשתות אלכוהול ולהרוס לעצמך את החיים.
כן, אבל כאילו אני מניח שזה פשוט מאיץ את הדבר. אז הרשויות הניחו שכזה, היי, זה כאילו מקרה מאוד חריג ויוצא דופן, יש פה בעיה נקודתית, אולי זה חוזר על עצמו ביינות הזולים שיש לנו פה באוסטריה וזה.
וזה קצת כמו שכתוב על האזהרות של הסיגריות. יש בסיגריה 43 חומרים מסרטנים. מה זה עוד אחד? על זה אתם רוצים עכשיו להריך.
אבל זה עוד אחד שמעץ את זה.
שכחת, אמרתי 43 לפני רגע.
כן, אבל אם כאילו אומרים לך, יפה, אבל כאילו אם אומרים לך שה43 החומרים האלה הם כאילו ישפיעו עליך בעוד 10 שנים, והוספנו עוד משהו שישפיע בעוד שנה.
כן.
פה אתה כבר אולי תתחיל לחשוב יותר?
אולי, זאת
שנה. למרות שאם אתה מאשן, אז אולי לא גם. קיצר, אז הרשויות החרימו את היין הבעייתי הספציפי הזה, ואז הם לקחו עוד יינות אחרים זולים כדי לבדוק אותם. עכשיו, במקביל, ברגע שזה קורה, משהו אחר לגמרי מתחיל לקרות באוסטריה. מתקני התפלה של מי ביוב באוסטריה פתאום הפסיקו לעבוד כמו שצריך.
שנות ה-80 אתה מדבר?
ב-85, כן.
התפלה של מי ביוב?
כן.
למה עושים את זה בכלל?
כאילו להכשיר אותם לכזה, לשימוש בחקלאות וכל מיני כאלה.
יש להם מלא מים.
כן, מים עכשיו...
כן, אבל זה כאילו עניין של גם...
סביבתי?
זה עניין סביבתי מאוד, של כאילו לקחת מים שהם כאילו נזרקו, ועדיין להשמיש אותם שוב. אז מתקני התפלה האלה פשוט הפסיקו לעבוד. עכשיו, מה שקרה זה שבעצם הבקטריות ש... נמצאות שם במחלי ההתפלה וכאילו עושות חלק מהטיפול, הן פשוט מתחילות למות בכמויות גדולות, וכאילו המערכת האקולוגית שקורית שם בתוך המחלים פשוט קרסה. מה שקרה זה שאנשים מתעשיית היין באוסטריה שמעו שמתחילים לעשות בדיקות
במחלים,
והם פשוט שפכו את כל היין שלהם, והדיאטילן גליקול הזה, כשהוא בא במגע עם הבקטריות האלה שנמצאות במתקני התפלה, הוא פשוט הורג אותן. אז כאילו, היין פשוט השמיד את מתקני ההתפלה.
זה הולך להיות אפקט פרפר מטורף של כאילו...
וואו, מישהו רוצה יין טעים, ובצד השני...
יין טעים וזול.
וזול.
זה נראה לי...
זול.
זה המפתח.
ומשם... מתקפה מעזה.
משהו כזה.
אז הרשויות באוסטריה הבינו פתאום שהבעיה כנראה הרבה יותר גדולה ממה שחשבו. עכשיו, מה שקורה, ברגע שהקטע הזה קורה, אז הרשויות אומרות, אוקיי, מלא, כאילו, מתקני התפלה מתים, נשפחו כאילו כמויות היסטריות של יין, כנראה שזה עניין של הרבה יצרנים. בעצם כאילו סוג של היצרנים בעצם די הלשינו על עצמם עם הדבר הזה. אז התברר בשלב הזה, לא רק היינות הזולים באוסטריה עושים את זה, אלא פשוט מלא יצרנים באוסטריה עושים את זה. ב-23 באפריל 1985, הממשל האוסטרי הוציא הודעה לציבור, שמזהירה כנגד צריכת יין אוסטרי, ספציפית עם התקן היוקרתי הזה okay. של הפרדיק הצווין. יומיים לאחר מכן הרשויות החרימו כ2 מיליון ליטר של יין, ולקחו את הכל לבדיקות מעבדה. הבעיה היא, שקשה לעשות בדיקות מעבדה, כי אין כוח אדם.
זה 2 מיליון ליטר.
כן. ובאמת המעבדות שם התנהלו פשוט בבלגן מוחלט, כאילו, זה פשוט קבוצה ממש קטנה של אנשים, שעובדים מסביב לשעון, עם מלא חומר גלם שצריך לבדוק, וכאילו, הכל פשוט בבלגן מוחלט. אפילו היה מקרה ספציפי שהם גילו, שבקבוק ספציפי אחד של יין נבדק 100 פעמים בגלל שפשוט לא היה רישום, אז פשוט אנשים בדקו כל הזמן את אותו אחד.
ואנחנו אוהבים לחשוב שהאירופאים הם מסודרים, הם לא כמונו.
זה פשוט הולך ונהיה ישראל.
ממש.
ככל שהפרק מתקדם.
עכשיו, היה ברור באמת שכאילו בשיטות הקיימות אי אפשר לבדוק את כל היין הזה שהוחרם, גם כי השיטות לא מספיק טובות, גם כי אין כוח אדם לזה, ומעבר לזה הרשויות ידעו שאחרי ההודעה לציבור, כל היצרנים שהשתמשו בכימיקלים הרעילים יכולים להתכונן מראש ולדלל את היין שלהם, או להיפטר ממנו, או מה שצריך כדי לחסות את העקבות שלהם. אחרי בערך 3 חודשים של עבודה, מדענים אוסטרים הצליחו לפתח שיטה חדשה לבדיקה של הימצאות של דיאטילן גליקול ביין. השיטה החדשה הזאת שיפרה בעצם את יכולות הבדיקה, הם מעריכים את זה בכ4,000%.
יש לי רעיון. כן. לוקחים את הבקטריות המסכנות מההתפלה, שמים אותן בתוך היין, אם הן מתות,
כנראה שיש. יפה, מעניין.
ואם לא,
יכול להיות שזה מה שהם עשו, אגב, אני לא יודע.
לחלופין, אפשר לקחת בן אדם ולתת לו לשתות את זה.
כן.
ולראות מה קורה.
זה יותר גדול.
אבל יש בעיה של כוח אדם.
יאללה, מושיקו, כאלה.
נראה לי שלזה אין בעיה של כוח אדם.
אז עכשיו, עם הבדיקות החדשות, כבר אפשר היה למצוא אפילו 5 מיליגרם של החומר בבקבוק יין 1 של ליטר, שזה כאילו בדיקה מאוד מאוד רצינית, וגם משך הבדיקה התקצר 5 דקות בלבד, שזה מאוד מייעל את כל התהליך הזה. עכשיו, השיפור בבדיקות הוביל לזה שיותר ויותר יצרני יין נתפסו, ויותר בקבוקים זוהו כמכילים את הדבר הזה, ואז מחרימים כמות יותר גדולה בעצם של יין. ובינתיים רופאים באוסטריה התחילו להבין בעצם את היקף התופעה, והם מתחילים כזה לקשר כל מיני מקרים שקרו.
זהו, בדיוק רציתי לשאול, כאילו אנשים התחילו ממש ליפול כמו זבובים מהדבר הזה?
זהו, כאילו, לא, תכף נגיע למקרים ספציפיים, אבל זה לא שכאילו מלא אנשים מתו מהדבר הזה, אבל אנשים מאוד חולים. עכשיו, מצד שני, דיאטילן גליקול, כאילו הסימפטומים הכי נפוצים זה כזה סחרחורת והקאות, ואז כזה
אלכוהול,
זהו, כאילו שתית יין. אז לא לגמרי ברור כמה מהאנשים הושפעו מזה או מזה. עכשיו, ב-11 ביולי 1985 היו מספר מקרים שדווחו בעיתונים. היה איזה גבר אחד בן 36 ששתה יין באיזה ערב, בלילה הוא סבל מכאבי בטן עזים מאוד וכל הגוף שלו רעד, נלקח להשפוז, גילו את זה, טיפלו בו, הכל סבבה. גבר אחר שתה יין במשך כמה ערבים רצופים, וזה גרם לו להקאות ולאבנים בכליות. כאילו, אבנים חוזרות בכליות, שזה נורא. יום לאחר מכן דווח על משפחה של 11 אנשים, שעשו מסיבת יום הולדת לסבתא, וכולם סבלו מבעיות רפואיות שקשורות ליין, חלק דברים יותר כלילים, חלק דברים חמורים יותר, כולם יצאו מזה בסוף. ואז דווח על מקרה חמור יותר. ב-1981, הם כאילו חוזרים אחורה ומגלים שהדבר הזה כבר קורה כמה שנים. ב-1981 היה איזה גבר גרמני שהגיע לחופשה באזור וינה, הוא שתה הרבה יין מתוק מקומי, ולקח איתו גם כמה בקבוקים כאילו חזרה הביתה למינכן, ובמהלך הנסיעה הביתה הוא סבל מכאבים עזים, לקחו אותו לבית החולים, המצב שלו הידרדר, הוא הגיע למצב של אי ספיקת כבד. אוי. באחד העיתונים בזלצבורג דיווחו על האיש בתור מקרה המוות הרשמי הראשון של הרעלת...
זה יפה, זה אם זה אותו בן אדם שבא ושם את הבקבוק על השולחן.
וככה זיהו אותו. וזה מה שהציל אותו. אז דיווחו באחד העיתונים בזלצבורג על זה שהוא מקרה המוות הראשון הרשמי של הדבר הזה, אבל כמה ימים לאחר מכן התפרסם בעיתון אחר בזלצבורג ראיון עם אותו הבן אדם, והוא סיפר את כל הסיפור, והוא אמר, כן, זה היה נורא וזה, אבל היום אני כבר מרגיש בסדר גמור.
הוא לא מת?
כן.
לא.
פשוט. תקשיב, איך אמרת, הצבי גולדשטיין, איך קוראים לחומר הזה?
דיאטילן גליקול.
הוא מחזיר אותך לחיים, זה מה שהוא עושה.
אבל צביקה גולדשטיין זה גם שם. מה שכן, הסיפור הזה, שוב, כל פעם שקורה איזה משהו כזה, הרשויות מבינות יותר ויותר שהדבר הזה יותר חמור ויותר נפוץ ממה שהם חשבו, והם הגיעו למסקנה שהיצרנים האוסטרים כנראה מרעילים את היין שלהם כבר הרבה שנים. הם מצאו באחת הבדיקות יין מ-1976, שהיה מורעל, יענו זה כבר עשור שהדבר הזה קורה. ב-19 ביולי פורסם שבקבוק אחד שנלקח לבדיקה הכיל 16 גרם של החומר הרעיל בבקבוק אחד. זו כמות גבוהה מאוד ומסוכנת מאוד. ממש באותו היום, מספר פרסומות של איגוד יצרני היין האוסטרי הופיעו בעיתונים ברחבי אירופה. ואני מצטט, אני מתלבט אם לעשות מבטא, אני לא אעשה מבטא, אני אעשה מבטא, כבר אמרנו, אני אעשה, כל היין המזוהם הוחרם על ידי הרשויות, אני אבטר, כל היין המזוהם הוחרם על ידי הרשויות, היצרנים האוסטרים עומדים בתקנים המחמירים ביותר, והרשויות פתחו בהליכים משפטיים נגד יצרני היין המזוהם.
זה מזכיר לי פרסומות כזה של בזן, או של כימיקלים לישראל, זה תמיד כזה, הכל טוב. אנשים שמחים.
זוכרת הפרק הזה בסאוט פארק עם ביפי?
לא.
הייתה איזה דליפה ענקית כאילו של נפט במפרץ, שביפי כאילו זה. ואז בסאוט פארק הם עשו כזה, כאילו פרסומות של ביפי, של פשוט איזה דוד כזה, מחבק כלב ים, וכזה, sorry, sorry, oh, we're so sorry. פשוט מלא כאלה על כל הפרק. שישה ימים לאחר מכן, נמצא בקבוק עם 45 גרם של דיאטילן גליקול בתוך הבקבוק.
שוברים סעיף.
זה כאילו, זה כבר באמת, זה כמות היסטרית.
סליחה שאני עוד פעם חוזרת לבן אדם שהניח את הבקבוק, הוא פשוט הגיבור של הסיפור, הוא הניח בקבוק עם 100%
של הדבר הזה.
היו שם כמה כימיקלים, אבל כאילו הרבה מהדבר הזה, כן. כן.
זאת אומרת שייצרו את הדבר הזה ספציפית, זאת אומרת, היה ייצור של החומר הזה, שאני לא יודעת להגיד את זה.
כן, או שהוא נרכש פשוט באמת בכמויות מסחריות בשביל היצרנים האלה.
בשביל הטרקטור.
כן, זה גם כן. בשלב הזה הרשויות כבר החרימו מעל ל5 מיליון ליטר של יין. הרשויות העריכו שבערך ב-15% מכל היינות שמיוצרים באוסטריה, יש דיאטילן גליקול. זה מלא.
שתית פעם יין פטישים של הצבא?
כן, לצערי.
זה לא הרגיש כאילו, זה לא היה רעיל.
זה היה קצת גליקולי.
זה היה קצת גליקולי.
קצת גליקולי, כן. היבואנים שרכשו יין מורעל, כאילו היבואנים מחוץ לאוסטריה שרכשו יין מורעל, לא רצו להפסיד כסף, אז הם ייצאו את הבקבוקים האלה למדינות מחוץ לאירופה, כי שם פחות שמרו על הסיפור, כאילו החדשות מאוסטריה פחות הגיעו לשם, אז הם שולחים את זה כזה לאסיה, לדרום אמריקה, כל מיני כאלה. ואז אנשים באותן המדינות גם מתחילים לסבול מכל מיני בעיות רפואיות שקשורות להרעלה הזאת, וגם שם פתאום מתחילו לעשות הגישורים, ומישהו מהשגרירות האוסטרית אמר משהו למישהו, כאילו השמועה מתחילה להסתובב, ואז מדינות ממש ברחבי העולם אסרו על יבוא ומחירה של יין מאוסטריה. ביפן ובסין הגדילו לעשות, והם הודיעו על איסור היבוא והמחירה של יין מאוסטרליה. כי זה נשמע מספיק דומה.
יש תופעה כזאת של אנשים שטסים למקום הלא נכון. כן. שטסים לאוסטרליה.
זה מזכיר לי את הבנות האלה וואו, אני לא שמנה, אני בהיריון.
כזה, כן. הגיע לבית חולים וגילתה שהיא בחודש שמיני.
וגילתה, כן. אותו דבר. כזה. אוסטריה ואוסטרליה.
אבל כן, יש ממש קטע כזה. אני חושב שהיה לא מזמן איזה סיפור עם חבר'ה שנסעו למשחק כדורגל. והגיעו לעיר הלא נכונה.
כן, כן, זה קורה. אנשים טסים למדינה הלא נכונה.
זה
והן לא קרובות בשום צורה.
אבל כאילו הממשל היפני והסיני הודיעו על איסור.
עכשיו בוא נגיד ככה, אם זה היה הפוך,
כן.
ואנחנו היינו אומרים, אי אפשר להבדיל ביניהם, זה היה גזעני, נכון? אבל כשהם לא מבדילים בין אוסטריה לאוסטרליה, זה לג'יט. רק תחשוב על זה.
בסדר גמור. כנראה שהעיניים שלהם היו צרות מדי.
העיניים שלך צרות עליהם.
או, יפה. עכשיו היצרנים האוסטרים התחילו לתת תירוצים. הם טענו שזה לא אנחנו הוספנו את הדיאטילן גליקול ליין, זה היבואנים הגרמנים עושים את זה. הם מועלים את הדברים שלנו. והרשויות בגרמניה ניסו להוכיח שזה לא נכון, והם לקחו יין גרמני למעבדות.
ו?
ולמרבה ההפתעה,
גם שם נמצא.
ביין הגרמני גם היה דיאטילן גליקול, אבל בכמויות הרבה יותר נמוכות ממה שיש ביין האוסטרי.
חורים רציניים שם.
כן, לא, יש הגבלות.
צעד אחד קדימה.
בדיוק.
מה קרה?
מה קרה?
היצרנים הגרמנים ערבבו את היין שלהם עם יין אוסטרי.
עם יין אוסטרי.
ובקבקו אותו ככה. והם לא ידעו.
יפה.
אז זה מה שקרה.
וואי, זה הכי רחמים לא ידע.
ממש.
אז בשלב הזה הרשויות בגרמניה גם כאילו הודיעו על איסור מוחלט של יבוא יין אוסטרי לגרמניה של הכל. כאילו אין יבוא של יין מאוסטריה. עכשיו, זה השוק העיקרי שלהם. חוץ מכאילו השוק המקומי באוסטריה, גרמניה זה השוק העיקרי שלהם, זה גם הגיוני, זה צמוד וזה, וגם היין המתוק זה באמת משהו שהגרמנים אוהבים. אז כאילו, זה פשוט גומר את התעשייה כאילו באוסטריה. ב-31 ביולי 1985, בבדיקה שעשו למיץ ענבים באוסטריה, מצאו גם דיאטילן גליקול. יצרנים אוסטרים הוסיפו גרם אחד לליטר של מיץ ענבים. עכשיו, פה זה בעייתי משתי סיבות.
לשתות הרבה רעל זה בעיה, נכון? וקצת.
או.
ניסית קצת?
לא ניסיתי, כנראה שכן ניסינו קצת בהרבה מהדברים שאנחנו צורכים, אבל פה זה בעייתי משתי סיבות. קודם כל, אין את האתנול, את האלכוהול, שינטרל חלק מההשפעות.
נכון.
זה קודם כל. דבר שני, זה ילדים, זה מיץ ענבים. כאילו, זה לא רק מבוגרים. פה עכשיו נכנסים ילדים לסיפור הזה, ופה כבר השערוריה כאילו כבר ממש משתלטת על השיח בתקשורת באוסטריה. היין המזוהם זכה לכינוי יין אנטי פריז, כי יש כמה, היו כמה מותגים של אנטי פריז, שאחד החומרים שהיה בפנים היה דיאטילן גליקול, למרות שבדרך כלל משתמשים בחומרים אחרים ובכמויות יותר גדולות וזה, אבל הקטע של יין אנטי פריז התפרסם ברחבי העולם, זה נהיה כאילו הכינוי לדבר, היין האוסטרי זכה לכינוי הזה למשך שנים כאילו, אפילו היה פרק בעונה הראשונה של הסימפסונס, שזאת הייתה העלילה שלו, של כאילו ברט תופס שני חבר'ה צרפתים שמכניסים אנטי פריז ליין, והמשטרה תופסת אותם על זה.
באמת עשו הכל, הם באמת עשו פרק על הכל. באמת, אין נושא שהם לא נגעו בו.
עכשיו, בינתיים ניסו להבין בעצם מאיפה הגיע הרעיון בכלל לעשות את זה, כי כאילו יצרני יין הם, לפחות בתקופה הזאת, היום הם כבר הרבה יותר רציניים בזה, אבל בתקופה הזאת יצרני יין לא היו כאילו אנשי מעבדה חימאים ברמה גבוהה כזאת, וזה כאילו, מאיפה בכלל הם קיבלו את הרעיון להשתמש בחומר האלמוני והלא ברור הזה כדי להמתיק את היין שלהם. בסופו של דבר, והם גם ידעו, אגב, שאי אפשר למצוא אותו בבדיקות מעבדה רגילות, כאילו, הם ידעו להשתמש בחומר כזה. אז בסופו של דבר מצאו איזה דוד, איזה חימאי, שקוראים לו אוטו נדרסקי, והבחור הזה, הוא היה חימאי, שהוא עסק בתור יועץ, על ידי מספר יצרני יין אוסטרים. מה שקרה זה שהיה את המשבר הזה בעצם עם הענבים, שהם פחות טובים, ואז אי אפשר לעשות איתם יין מתוק, אבל היצרנים מחויבים, היו להם חוזים כאילו עם יבואנים ממדינות אחרות. הם חייבים לספק כמות מסוימת של יין כל שנה. אז הם כאילו פונים לחימאי הזה וכזה, שמע, אנחנו חייבים עזרה כדי שתפתור לנו את הבעיה הזאת, ואז הוא מביא את הרעיון הזה של הדיאטילן גליקול, ועל זה שהבן אדם הזה אחראי לכל הסיפור הזה, הוא קיבל, כמה זמן בכלא?
שנתיים.
שנה וחצי.
הולך להגיד פרס נובל.
גם אני חשבתי פרס נובל.
שנה וחצי בכלא על זה שהוא בעצם היה המאסטר מיינד של הדבר הזה.
מה שפטריות לא עושות הבן אדם עושה זה דבר מטורף. כן? כל הכבוד לו.
אז אנשים קצת חולים.
עם תוספות גם.
וגם לא כאלה חולים.
לא כזה, כן.
למה?
גם אמרו שמישהו מת, הוא אפילו לא מת.
עוד יצרנים ויועצים נעצרו ונשפטו, רבים מהם קיבלו אנשים של 9 או 10 שנים, כאילו היצרנים קיבלו עונש הרבה יותר חמור מהדוד שפשוט הביא את הרעיון. יצרן יין אחד קיבל עונש מאסר של 3 שנים, וכמה ימים לאחר גזר הדין התאבד, כי הוא לא רצה ללכת לכלא. אז אפשר להגיד ש... אולי הוא בעצם המת הראשון מהדבר הזה. הרשויות באוסטריה מיהרו לקבע סטנדרטים חדשים בחוק לגבי ייצור יין. כלכלן אוסטרי בכיר אמר, לדעתי לא יהיו השפעות ארוכות טווח על הכלכלה במדינה. לדבריו הוא אמר, תוך שנה העולם ישכח ממה שקרה.
ומה באמת קרה?
זה לא מפסיק להיות ישראל.
זה לא... הקונספציה.
כן, יפה. זה די נכון. עכשיו, באותו החודש, עשרות יצרנים וחברות אחרות בתעשיית היין המקומית הכריזו על פשיטת רגל. הקטע זה שלא כולם בהכרח היו מעורבים בפרשה. שוב, אמרנו, רק, לא רק, זה הרבה, אבל 15% בעצם מהיין במדינה לכאורה מכיל את הדבר הזה. מה קורה עם האחרים? פשוט נפגעים מהפגיעה במוניטין של היין האוסטרי. ובאמת הרבה מהיצרנים הטובים כאילו פשוט ספגו פגיעה רצינית מדי והם היו צריכים לסגור. גם חקלאים שגידלו ענבים פשטו רגל, למרות שהם כאילו...
דוד, זה ענבים.
הם רק מגדלים את זה, הם לא עושים שום דבר חוץ מזה.
ברור, כי כל הצרכנים הגדולים שלהם כבר לא קיימים.
בדיוק, אז כאילו פשוט יש הרבה פחות ביקוש והם סוגרים את העסקים שלהם. החקלאים האוסטרים בשלב הזה, שוב אמרנו, הרשויות באוסטריה כאילו העבירו חוקים ותקנות כזה לגבי כל מיני הגבלות חדשות לגבי ייצור יין, החקלאים האוסטרים מחו נגד התקנות המחמירות החדשות, כי זה ממש מגביל אותם, ומייקר להם את העלות של העבודה בעצם, והם אמרו שכל הסיפור הזה קרה לא בגלל היעדר תקנות, אלא בגלל שפשוט לא היו מספיק אנשים שיבדקו את התקנות, שיש בזה משהו.
יש בזה משהו.
אז עשרות חקלאים הגיעו לאירוע שבו השתתף שר החקלאות האוסטרי, והם זרקו עליו כרובים וחסות.
נחמד.
זה לא עזר.
זה צריך להיות בישראל.
כן.
עוד לא הגענו. לא מספיק מפותחים.
זה... נראה לי שאם הירקות יקרים מדי, בשביל לזרוק אותם על שר החקלאות. לא.
וואו.
את אומרת את זה מניסיון?
כן.
אני רוצה לשמוע סיפור.
ילדות בקיבוץ.
חטפתי קוב, מה יש לספר?
בסדר גמור. מה יש לספר? סיפרת את כל הזה.
גם יש את השורש, כאילו, את החלק של השורש.
נכון, זאת באמת הבעיה.
אז צריך לכוון.
לא, קרוב זה, יש משקל, אתה לא רוצה לחטוף קרוב.
זה נשק.
זה נשק.
זה קרוב ניצנים, פחות מזיק, כנראה.
נשק לילדים.
סבבה. עכשיו, אוקיי, אז כאילו העניין הזה די מסתיים, וכאילו התקנות עוברות, והפיקוח עובד, וזה, הכל סבבה. עכשיו, צריך להיפטר ממלא יין. מלא. בחלק מהמקורות שלי היה כתוב 27 מיליון ליטר של יין, במקורות אחרים היה כתוב 270 מיליון ליטר של יין.
כמה דגים מתו אחרי שהם שפכו את זה לים?
או. אז זהו, שהם דווקא מצאו פתרונות יותר יפים. בשנת 1987, מדענים באוסטריה פיתחו שיטה לייצור חשמל על ידי שריפת היין.
ידעתי שהם ירתיחו אותו או יעשו משהו כזה.
אז הם שורפים את היין ומייצרים ממנו חשמל, אבל זה לא הכל.
ברור, כי כאילו עדים, קיטור, כן. אפשר לעשות את זה עם מים, אפשר לעשות את זה עם יין.
עכשיו, בנוסף, מפעלי בטון, כאילו שינו את ה... שינו את הכבשנים שלהם במפעלים, כדי שאפשר יהיה להשתמש ביין בתור נוזל קירור. שוב, אמרנו, יש שם חומר שמשמש גם באנטיפריז וזה, אז הם משתמשים ביינות האלה, פשוט לקרר את הכבשנים במפעלי הבטון, ובנוסף, הרשויות באוסטריה, יש מלא קרח על הכבישים, בכזה ינואר, פברואר, מרץ כזה, והם פשוט משתמשים ביין, שוב, אנטי-פריז, אנטי-פריז, כן. פשוט שופכים יו. את זה על
זה
הכבישים.
זה בקנייה הפך ממשקה יוקרתי, לפשוט רעל עכברים כזה, שמפזרים אותו בלי, בלי לחשוב פעמיים.
כן. אז זהו, אז ככה הם פשוט נפטרו מכל היין הזה. לפני 1985, האוסטרים יצאו משהו כמו 45 מיליון ליטר בשנה. ב-1986, המספר עמד על 4.4 מיליון ליטר. זה
תעשייה שהפסיקה להתקיים.
כן. רק בשנת 2001, אחרי 16 שנים, הם הצליחו לעקוף את המספרים שלפני המשבר הזה. והם הגיעו למשהו כמו 50 מיליון ליטר אז. אז זה באמת לקח זמן, אבל תעשיית היין באוסטריה השתקמה מהסיפור הזה. היצרנים בעצם נטשו את היינות המתוקים, הם מפסיקים פשוט לעשות את הדבר הזה, לפחות לא בכמויות גדולות, והם עברו ליין יבש, בעיקר יין לבן יבש, הם התרכזו בייצור יין ברמה גבוהה בשיטות מסורתיות, והם כאילו נקטו בגישה של כזה, האיכות יותר חשובה מהכמות. באופן קצת מצחיק, כל סיפור ההרעלה נחשב לאירוע ששיפר מאוד את איכות היין האוסטרי לאורך זמן. היום היין הזה נחשב לאיכותי מאוד, לפחות הדברים הבאמת טובים שם. אז כאילו, הדבר הזה פשוט תיקן את התעשייה הזאת, שעשתה דברים פחות מעניינים לפני זה. ואני רק אסכם עם זה שבשנים האחרונות, מקרי תמותה מנטילת תרופות מהולות בדיאטילן גליקול, בהמשך למה שהזכרת קודם, דווחו מדרום אפריקה, הודו, ניגריה, ארגנטינה, פנמה, זה פשוט מגיע למדינות או המתפתחות או למדינות עולם שלישי, כי תמיד זה מה שקורה בסוף. בהאיטי למשל, מתו ב-1996 85 ילדים, בעקבות סירופ פרצטמול שזוהם בדיאטילן גליקול, וזה עדיין קורה. בנובמבר 2022, ממש לאחרונה, דווח באינדונזיה על 99 ילדים שמתו מנטילת סירופ שיעול שהכיל דיאטילן גליקול, כי פרסמו את הסירופ הזה בתור לא מוסיפים סוכר.
כן.
צריך להמתיק אותו איכשהו.
זה מה שהם עשו. משפטים הכי חשודים שיש בכל מוצר שנכנס לגוף, זה ללא תוספת סוכר.
כן.
כי משהו אחר נכנס.
נכון. נכון.
כן.
כל הדיאטים למיניהם זה באמת.
עכשיו, לא מזמן, היה כאילו איזשהו מחקר על אספרטיים, שזה כאילו מה שיש בהכל, בזירו, whatever, שזה מסרטן או לא יודע מה.
כן.
לאף אחד לא אכפת מזה, אבל כאילו, אבל המחקר שם.
כן. זהו. אז כן, אז זה הסיפור של היין האוסטרי.
מעניין. האמת שאני רוצה לטעום עכשיו יין.
דווקא היה מעניין.
לא כזה מעניין, אבל מעניין.
ככה אני מסכם את הפרקים. אני
מזכרת במרתף הזה, במרתף יינות האירופאי שהייתי בו, כמה, קודם חשבתי כמה גליקול היה שם גליקול.
כן, הטילן גליקול.
יפתחו את הבקבוקים האלה יום אחד.
אז מה אתה אומר שבא לך לטעום... בא לך לטעום את ההם או את היין האוסטרי המודרני החדש?
כן, עכשיו אחרי שעברתם את כל ה...
אני חד משמעית רוצה עם גליקול.
עם גליקול.
בוודאי.
מעניין אותי, לא, שכחתי לחפש על זה, אבל עכשיו כשאני חושב על זה, מעניין אותי, הרי השמידו מלא מהיין הזה, אבל אולי לא השמידו הכל, והאם זה יצר איזושהי תעשייה כזאת של כזה אספנים, הרי יש מלא אספני יין.
כן.
זהו, אז כאילו, האם אספני יין כזה גם לוקחים את הבקבוקים
ברור
האלה?
ברור שיש כאלה ששמו ידם על בקבוקים כאלה של מה קרה לך, אז אסור למכור אותו יותר.
מעניין אותי כמה עולה לקנות
כנס רגע לדארק
דבר נט. כזה. כזה <שנייה. laughs>
יש גם אמפם פה למטה.
כן, יש כנראה דברים לא פחות גרועים. כנראה.
כן, סביר להניע.
ובאישור.
כן. טוב. זהו, אז זה הסיפור של היין האוסטרי, ולכו שתו יין אוסטרי, אני מניח שיש בכל מיני יין בעיר ודרך היין וכזה. אני מניח שהוא יהיה בסדר.
כן.
סביר להניח. יין. כן, רק תקנו מאחרי 85.
אני הולך להסתכל על הרכיבים של תירוש עוד מעט. מה קרה שם?
מאוד מטופש. קיצר, יאללה כפרות, זה היה עוד פרק של.
מה יש בזה?
ובוא תסכם עניינים.
ככה, אז... מה יש לסכם? בגדול אמרתי שבהתחלה כבר איפה אפשר לעקוב אחרינו, אבל נגיד זה עוד פעם, פייסבוק, מה יש בזה הקבוצה, בטוויטר, באינסטגרם, אנחנו בטיקטוק, באמת בכל הרשתות, רעיונות לפרקים אפשר לשלוח לקובי, רק הוא רואה אותם, אני לא רואה כי ככה זה עובד, למייל ideas@myeshbeze.com. אני רוצה להגיד תודה לליאת.
יס, רוצה לקדם, סושיאלי, משהו, זה?
לא.
היא לא רוצה לקדם, אז לא נגיד, לא נגיד לכם לעקוב.
יש לי מלא עניינים, ואני לא רוצה שאף אחד מהם יקודם.
בסדר, גמור.
אז לא לעקוב, ולא לגגל גם. לא יצא מזה שום דבר טוב.
יס. יאללה, כפרות.
יאללה, עד הפרק הבא.
Thanks for having me.
באהבה, כפרה.
כיף גדול.
Till next time.
יאללה, ביי.